רוצים עוד רגע להזמין את אוראל ברק. לפני כן אנחנו רוצים לומר תודה. תודה לאדם שככה נמצא שם איתנו. היום לא רואים אותו, נמצא במשרד למטה. נדבר על דוד אוחיון שעושה לילות כימים. תודה לאהוד, ככה 24/7, על כל העמותה, בפרט על הישיבה. שהכל פה ברוך השם מצליח ומתוקתק, וזה הרבה מאוד בזכותו. ככה אפשר מדי פעם כשככה עוברים ליד המשרד להיכנס, להגיד יש לך כוח, תודה. דברים שהם לא נעשים מהם. גם יש לך כוח גדול ליד ימינו, אברהם חקק. שעשה מעל ומעבר. גם לא. בדרך כלל אתם לא רואים את כל מה שהם עושים. זה הכל, כמעט הכל מאחורי. גם בפרט על הערב הזה, מי שטרח ועזר, תדעו שדוד אוחיון בעצמו גם ערך את המקומות פה. כן, חוץ מכל הניהול, הוא בא וממש הרחיב פה את הצרחות, ערך את השולחנות, עד כדי כך, שהכל יהיה ככה מושלם עד כמה שאפשר. וגם יישר כוח לינון בבילה. איפה ינון? איפה ינון? טוב, אז גם, ינון... ינון שם בפינה, שם גם שכים לתאר, וגם יצחק מלכה. ככה יישר כוח גם על העזרה. בית הבן, כן? אמר ככה, מאחלים למשפחת בבילה שיזכו לגדלו לתורה ולחופה ומאחלים תורים. אנחנו מתכבדים להזמין את מורנו הרב לסדר הרב, חבר.
עיקר החג הזה הוא חג להודיע לדורות. אין גם הלילה הגדול נקרא על שם האגדה שבהודעתם לבניך ולבני בניך. דבר שאנחנו מוצאים שקיים על מעמד הר סיני, קיים גם בליל הסדר, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בנו. יש שני דברים שצריכים להעביר מדור לדור, ולא רק לבנים אלא אפילו לנכדים, באוזני בנך ובן בנך. זה האגדה של פסח, שפת העברה של כל האמונה, יסודות של האמונה, יסודות של התורה. התורה כולה בנויה על יציאת מצרים. אפילו השבת בעשרת הדיברות השטוף והתחנן נזכרת בזכרתה כי עבד היית במצרים, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה. אפילו שבת לא נזכרת רק בקשר לששת ימי בראשית, אלא בקשר לעבדות שלנו במצרים. והאגדה הזאת נאמרת בארבע פנים, כנגד ארבעה בנים דיברה אפרה. הייתי ברשבת, דבר נפלא, מחייב הרבה לימוד. הרשבת אומר, ארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה, הכוונה היא לארבעה שנכנס בפרדס. רבי עקיבא, אחר, בן זומא ובן עזאי. רבי עקיבא כנגד החכם שנכנס בשלום ויצא בשלום. שאלה של החכם היא שאלה שמכוונת כנגד רבי עקיבא. הבן הרשע זה מישהו שהגיע לדרגה מסוימת אבל הוא לא זכה להגיע עד למעלה, ואז זה גרם לו בלבול, כמו שהגמרא מספרת בחגיגה על אלישע בן אבויה, שהוא הגיע לראות את המלאך שממונה על העולם והוא חשב שזה הקדוש ברוך הוא, וראה אותו יושב ואמר קיימלן, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, מה זה שהוא יושב? וזה גרם לו לבלבול. כשמגיעים למדרגות רוחניות גבוהות ולא מספיק מוכשרים לזה, יכולים להגיע גם להיות הבן הרשע. הבן התם זה מי שהציץ ומת, הוא לא נכנס בפנים, הוא רק הציץ, אבל כיוון שהוא לא הגיע הרבה אז הוא גמר את החיים שלו בלי הספק. והבן הרביעי שאני לא יודע לשאול, זה הציץ ונפגע, נשאר בחוץ, הוא לא תפס כלום. ולפי זה צריך להבין שכל הלילה הזה, הזמנים האלה מתחילים בליל הסדר, ממשיכים לספרת העומר, יש להם ממדים הרבה הרבה יותר גבוהים ועמוקים ממה שאנחנו תופסים אותם, ממה שנראה בעיניים שלנו. ושנה הזאת חדשה לי קצת ראייה, הסיפור של ארבעת הבנים. זה התחיל עם הבן הרשע, שבדרך כלל רגילים לומר שהבן הרשע אומר מה העבודה הזאת לכם, הוא מתנגד שאנחנו נעשה את העבודה. אבל חשבתי שכתוב כאן לא מה העבודה הזאת, אלא מה העבודה הזאת לכם. העבודה שצריכה להיות עבודת השם זה בסדר, אבל מה אתם כאן? מי אתם שאתם ראויים לעבוד את עבודת השם? ועל זה צריך לחשוב, זה צריך להתבונן. הרשע מחייב אותנו לבדוק את עצמנו אם אנחנו ראויים לעבוד את עבודת השם. זה פשוט שכן, אם השם ציווה אותנו זה פשוט, אבל כנראה אנחנו צריכים להעמיק ביראת שמיים שלנו ובתורה ובמעשים, כדי שלא יוכל מישהו להגיד לנו מי אתה שאתה אומר דברי תורה, מי אתה שאתה עובד את השם, אתה לא ראוי לזה בכלל. הרשע הוא בא לחדד לנו את ההכרה שלנו. שמענו מקודם הבן אדם שאומר אל תקרא חרוץ אלא חרוץ, וזה נראה כאילו שחזל סתם עושים ככל העולה על דעתם, אל תקרא ככה אלא ככה, כתוב חרוץ, מה זה אומר חרוץ? מה זה אל תקרא חרוץ אלא חרוץ? אלא מה זה חרוץ? חרוץ? הרב זבין כותב על הלוחות שהכתב שלהם היה מיוחד, כל כתב דיו שכתוב, הדיו זה חומר אחד והלוח שעליו כותבים זה חומר אחר, אז אפשר להפריד ביניהם, אבל כשהכתב חרוץ בתוך האבן, אם רוצים להפריד את הכתב אז אין גם אבן, צריך לשבור את הכל. האבן והכתב הם דבר אחד כשהדבר חקוק בתוך האבן, וזה הכוונה של אל תקרא חרוץ אלא חרוץ. חירוץ זה מי שמבין שיש לו נשמה קדושה, ובגלל זה הוא מגביל את עצמו. לא בגלל שיש כאן הגבלות, אין כאן הגבלות בכלל. אבל אנחנו לא במדרגה הזאת של אנשים מבחוץ. אנחנו בעולם אחר. העולם שלנו הוא עולם של קודש. ולהפריד אותנו מהקודש זה להרוג אותנו. אנחנו לא חיים בלי קודש. עצם החיים שלנו קודש. הקודש זה לא דבר נוסף. זה לא שאנחנו רוצים לאכול חמץ, חלילה, אבל אין לנו ברירה. התורה ציווה. יהודי לא יכול לאכול חמץ. יהודי שמבין מה זה יהודי, אז הוא לא יכול לאכול חמץ. וזה מובנת, האגדה, במה שהיא אומרת, מצד זו שאנו אוכלים על שום מה, חשבתי שזה תשובה לבן הרשע, מצד זו שאנו אוכלים על שום מה, השאלה היא לא רק למה אוכלים מצות, למה אוכלים מצות? השם ציווה אותם. ביום הראשון בערב תאכלו מצות. אלא מצד זו שאנו אוכלים, למה מגיע לנו לאכול מצות? מי אנחנו שמגיע לנו לאכול מצות? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. הרן, הבירור שלו על הריל. כותב, מה זה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ? הוא מביא שהמשנה כותבת שיש פסח מצרים, פסח דורות. פסח מצרים הוא דומה לפסח שני. חמץ ומצא אמו בבית. אין בעל יראה ובעל ימצא. פסח מצרים הייתה מצווה לאכול על מצות ומורים יאכלו, אבל לא היה איסור חמץ. בפסח מצרים היה רק ללילה. למחרת היה אפשר לעשות חמץ. והתברר שהם רצו להכין חמץ, כי היה מותר להם, אבל זה לא יחמיץ. לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אז עד שהגיע הזמן שקיבלו את המן, 30 יום ישראל אכלו, יוצאי מצרים, אכלו מצות. ולא בגלל שהם רצו, אלא בגלל שזה היה הטבע. אוכל של ישראל זה מצות, אין חמץ. לכן לא כתוב כי לא החמיץ, אלא כי לא חמץ, אין חמץ. בישראל לא שייך חמץ. ישראל הם מעל המדרגה הזאת של כניעה לזמן. כניעה לזמן שהוא הופך את הבצק לחמץ. ישראל הם שייכים לרמה אחרת, רמה שהזמן לא פועל עליהם, כי לא חמץ. אז אם אנחנו מבינים שכך השם עשה אותנו, אז אנחנו מותר לנו לאכול את המצה. מצה זו שאנו אוכלים, שלא הספיק בצקם של אבותינו. אבותינו אלה שהשם בחר בהם, ולא בחר בהם בשביל עצמם, אלא בחר בהם לכל הדורות, ממילא גם בנו, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, זה אומר שגם הגוף שלנו הוא לא שייך לחמץ. הנשמה שלנו היא שייכת לקודש, היא לא שייכת לחול. וזה שאנחנו לא רוצים משהו של משהו של חמץ, זה לא בגלל שאנחנו מגבילים את עצמנו בחוקים ובאיסורים, אלא אנחנו מבינים שקודש זה דבר שאם יש בו קצת טומאה, אז הוא לא יכול להיות קודש. אנחנו יודעים שאפר פרה אדומה היה נפסל בהסח הדעת. הגמרא דנה בקודשים, האם סתמם כלשמם או לא. אם אדם יקריב קורבן שלא לשמו, חוץ מהפסח והחטאת, זה קשר. הפסח והחטאת, אין דבר כזה לא לשמו. פסח זה צריך להיות לשמו. פסח של לשם מטרה אחרת, זה לא דומה לשאר הקורבנות. פסח צריך להיות רק לשמו. פסח הוא לשם. ממי לומדים שפסח הוא לשם? מי לומדים את זה שצריך שפסח יהיה רק לשם, בלי תוספת ובלי תערובת של משהו, מאבן הרשע? ואמרתם, זבח פסח הוא לשם. זה מה שאומרים לרשע. זבח פסח הוא לשם, זה כמו מצד זו שאנו אוכלים, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. ריבונו של עולם סידר שאנחנו כולנו מצות. כולנו פסח לשם. בלי תערובת, בלי תוספת. אפילו אם נדמה לנו שאנחנו רוצים לאכול חמץ, אין חמץ, לא חמץ, כי לא חמץ, אם כי אני צריך להגיד, כי לא יחמיץ. וכך שהבן הרשע הוא בא להעיר אותנו. חשבתי שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, הכוונה היא לא רק שאנחנו צריכים להגיד לבנים, אלא צריכים להתבונן בעצמנו מה אנחנו לומדים מהבנים. כשבן רשע שואל שאלות, זה מחייב אותנו למה הוא שואל את השאלה הזאת. הרב ציוד היה מצטט את אברבנאל, כשאברבנאל אמר שהאפיקורסים באו לעולם כדי לנקות את המאמינים מסיגים של אמונה. בא אפיקורוס ואומר, אני לא מאמין שהשם ברא את העולם, לא מאמין שהתורה ניתנה בסיני, כמו רפורמים או כל מיני מבולבלים אחרים. למה הוא אומר את זה? כנראה שהוא רואה עלינו שאנחנו לא מתנהגים עם התורה כאילו שהיא באה מסיני. אם הוא היה רואה עלינו, אם הוא היה רואה את משה רבנו, הוא לא יכול להגיד בפניו אפיקורסוס. אם הוא היה רואה את דור ישראל שעמדו במעמד הר סיני, אף אחד לא יכול להגיד דבר כזה. מי שהוא חי בתודעה של אין עוד מלבדו ורואים אותו, לא יכולים לשאול אותו למה אתה מאמין, למה אתה שומר מצוות. רואים את זה, רואים שבשבילו לנתק אותו מתורה זה לנתק אותו מהחיים. אם יראו את זה עלינו, לא ישאלו אותנו שאלות, לא יהיו בנים רשעים. הבן הרשע מעיד שהאבא שצריך לחנך אותו, הוא לא חינך אותו בסדר. הוא לא דאג להחדיר לו תודעה של קדושה, שאין שאלות של עולם הזה. העולם הזה הוא עולם קטן. עולם, בפעמים אנשים אומרים, זה עולם קטן, במתכוונים כשנפגשים בין דבר לדבר. נראה לך כאן רואים את החוכמה האלוקית, וזה רואים את העולם הגדול. אנשים מבלבלים בין עולם גדול ועולם קטן. עולם גדול זה העולם של הנשמות, העולם הקטן זה העולם של החומר, העולם שעובר ולא שייך ולא מתמיד, הוא רק דמיוני. והעולם של הנשמה הוא עולם נצחי שהוא קיים כל הזמן והוא חי וממשיך. איפה יש עם בעולם שאחרי למעלה מ-3,000 שנה חוגג את חג הפסח ומאמין, כך לימדו אותם, כך כותב הרמח"ל, שבלילה הזה עוברת על הנשמה שלנו מה שעבר על ישראל במצרים, מחדש מתעוררת כל הטומאה שבעולם לדכא את ישראל, להעלים את הקדושה, ואנחנו מקבלים מחדש סייעתא דשמיא בקדושה גדולה אלוקית. של מה נשתנה בלילה הזה? נזכר שאפילו תלמידי חכמים שואלים זה את זה, שנזכר עליו חמשת התנאים הגדולים, ענקי העולם, שאנחנו אפילו להבין אותם לא יכולים להבין אותם. חז"ל אמרו, עם ראשונים כמלאכים. ומי, על מי אמרו ראשונים כמלאכים? רבי יוחנן אמר את זה, רבי שמעון בר יוחאי. כאן מדובר ברבותיו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, הם גדולים יותר. מי הם ומה הם? והם ישבו ועסקו ביציאת מצרים כל אותו הלילה. מי יודע מה הם ראו? ואם לא היו אומרים להם, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, יכול להיות שהם היו ממשיכים הלאה. רק בגלל שבאה מצווה שמחייבת אותם, רק בגלל המצווה, הפסיקו לעסוק בסיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים זה סיפור לא של אבותינו, זה סיפור שלנו. סיפור של הנשמות של כולנו, כי אנחנו כולנו היינו במצרים, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אותנו גאל עמהם. צריך להאמין בזה. לכן גם צריך להראות את זה, להיות מסובים, זה להראות שאנחנו יודעים שהשם יחד איתנו, יחד עם האבות שלנו, גאל גם אותנו. אנחנו היינו שם, הנשמות שלנו היו שם, בלועים בתוך הטומאה. ואילו לא גאל הקדוש ברוך הוא, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו מצרים, עדיין אנחנו בנינו בני בנינו. הכוח של הטומאה היה כל כך חזק שלא היה סיכוי שיהיה לנו עתיד. והבן הרשע מלמד אותנו את זה שצריך לעשות חשבון נפש עם עצמנו. למה? הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? צריך שיראו שהעבודה הזאת היא שלנו, אנחנו שייכים לעבודה. הבן החכם שואל לא שאלה אחת, שלוש שאלות: מה העדות והחוקים והמשפטים? הבן החכם מבין שבכל מצווה של תורה יש שלושה רבדים. עדות, עדות זה מה ששייך לעתיד, שצריך להעיד כדי שבעתיד יבוא הזמן והדברים יתבררו. חוקי, חוק זה דבר שאנחנו לא משיגים אותו. אגב, שעם כל ההשגות, כל מה שנדע וכל מה שנעלה, לעולם לא נוכל להשיג את החוכמה של ריבונו של עולם במצוות בכלל, ובמיוחד בנשמות של ישראל. ישראל עלו במחשבה תחילה לפני המצוות, לפני התורה והמשפטים, המשפטים, להבין שיש בזה גם בין אדם לחברו. חשבתי על אחד הדברים, חוק באכילת קורבן פסח, שדו בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה. מה זה בבית אחד יאכל? זה לא בית של קירות. כתוב בגמרא, אם יש שתי חבורות, שתי חבורות נמצאות בתוך בית, כל אחת יושבת במעגל לבדה ואוכלת לבדה, ויש היתר מיוחד שהקלה הופכת את פניה. זאת אומרת שלכולם אסור להפוך את הפנים. הכוח של הריכוז הזה בתוכנו, להיות כולנו בפנים, לא להסתכל מה קורה אצל השני, זה לא מעניין אותנו ולא רוצים להסתכל. הקלה זה היתר מיוחד. זה את הראייה הזאת שבתורה יש כאן משפטים. התורה גם מחנכת אותנו באופן חברתי, לא להסתכל, לא להתחתן לפניי ופלוני בנה בית ולפלוני יש כבר מקצוע ופלוני עובד, לא להסתכל את ההסתכלות הזאת. כל אחד צריך להיות מורכז בתוכו, בתוך החיים שלו, ולראות איפה הוא עובד את השם ומה הוא יעבוד את השם. זה לא משנה שנה קודם, שנה אחר כך, זה לא החשבון. מה לי מן הזמן אם לא רצונך, כך אומר רבי יהודה הלוי. מה אכפת לי מהזמן, מה אכפת לי מהשנים שעוברות אם לא הרצון של השם? אם הרצון של השם, זה הזמן, ולא הזמן שעובר ואני לא הספקתי ולא עשיתי, ומתי אני אתחתן ומתי אני אעשה גם אני לביתי. אין חשבון כזה. כל זה למדנו מהבן החכם, שיש בו ראייה של העתיד, העתיד הגדול, שיציאת מצרים מכינה את הגאולה העתידה, כי מפתחה מארץ מצרים הראינו נפלאות, וזה מחנך אותנו לשעבד את עצמנו לריבונו של עולם. והחוקים והמשפטים לדעת להעריך את כל החברה שלנו, את כל החברה של עם ישראל. מהבן שאינו יודע לשאול, עכשיו כשאנחנו לומדים, מה לומדים מהבן שאינו יודע לשאול? בעבור זה, בשעה שמצא ומרום מונחים לפניך. הבן שאינו יודע לשאול מלמד אותנו שצריך לא רק לדבר דברי תורה, אני צריך לחיות את התורה. לראות שאנחנו לא רק מדברים על מצא, אוכלים מצא. לא רק מדברים על מרור, אוכלים את המרור. ללמד תורה יחד עם חוויה, עם ההתנהגות. החיים של התורה הם לא שלמים אם אין להם המשך של חיים בפועל, בעולם הזה. וזה העניין המיוחד של ארץ ישראל, שאנחנו מדברים הרבה על המצווה של יישוב הארץ. זה לא מובן, שמעתי פעם אחד מבעלי המשיבים בתשובה בדור שלנו, שמעתי קלטת שלו, שהוא מדבר על הציונות הדתית. מה זה מצוות יישוב הארץ? כולה מצווה אחת. בסך הכל מצווה אחת, מה הם עושים מדרש כזו? מצוות יישוב ארץ ישראל זה לא רק מצווה לגור בארץ. המקום היחיד שאפשר שכל התורה תהיה מעשית זה רק בארץ ישראל. סדר זרעים, סדר מועד, סדר קודשים, סדר טהרות, נזיקים. אין חיים, אין תורה בלי ארץ ישראל. ארץ ישראל זה ההוצאה לפועל של התורה. בלי ארץ ישראל אין תורה. כמו שאי אפשר לחבר אור בלי כלים. בלי כלים, בלי מאור, לא יהיה אור. ארץ ישראל זה הכלי של התורה. ולכן להסתכל שזה עוד מצווה, זה לא עוד מצווה, זה כל התורה כולה כשהיא מופיעה בעולם הזה. צלתי כשראה עומר נזכרו קודם. עומר זה דבר מעניין, שבתורה פעם ראשונה שנזכר עומר זה בקשר למן. שם זה נראה כמו מידה שכל אחד קיבל עומר לגולגולת. זה מידה מסוימת. המידה הזאת זה מידה של שמיים, זה לא מידה של הארץ. והתורה מצווה אותנו קציר העומר, בכל זאת גם שפת העומר, למדוד את זה, לספור את הימים, לראות את הזמן, איך הוא מסתדר עם העומר הזה. והעוס לנו כאן, העומר לא מתחיל מפה. פה זה הקצה התחתון של הקדושה העליונה. המן, שזה היה לחם של מלאכי השרת, הוא היה עומר. והעומר זה המצווה של הפרשת חלה, זה לפי שיעור העומר. כלומר, העומר זה מה שריבונו של עולם סידר בעולם העליון, ואלינו זה ירד בצורה של עומר לגולגולת. את זה אנחנו ראינו כאן. וכנגד זה יש לנו את הבאת קציר העומר, הסידור של הקורבן העומר, ראשית כצירכם, להראות שההתחלה שלנו, החיים שלנו, הם מחוברים למה שריבונו של עולם נותן לי למען. טוב, זה קצה המזלג, חומבת הבנים, אני מקווה שלא העליתי, ונזכה כולנו להיות מעובדי השם שממשיכים את רצונו בעולם הזה וחיים בפועל. זה שיעור עם שאלות. מה בין הרביעי? זה הבן השלישי בעצם, זה התם.
מוזר
לדבר גם על הסדר של הבנים, לא בן הרשע בתורה הוא ראשון, הוא שני. הבן התם שואל מה זאת, כשורי שורפים פטר חמור. לא מבין, למה? למה צריך לעשות דבר כזה? למה יש מידת דין קשה? והיא כי עכשיו פרעו לשלחנו, אני אומר שפרעו זה אותיות העורף. בערפתו כשפרעו, שיש מישהו שאומר מי השם, אל תתפלא שיש מכות קשות בעולם. מידת הדין היא תוצאה של עקשנות, כן, כמו שהרב כותב באורות התשובה, עקשנות היא מחלה קשה מאוד, שאדם מתעקש לא לשנות את דעתו, לא לשנות את מה שהוא מבין. הוא לא רוצה לפתוח את הלב, עוד שיש אפשרות לבדוק, וכל הזמן צריך להיות לב בשר. לב בשר זה מישהו שמקבל צנועה. היא סיפרה שסבא שלה, שהיה בן 80, אמר תמיד צריך ללמוד לתקן. כלומר, גם אני היום בן 80 ואני מתקן, ממשיך לתקן, כל החיים מתקנים. אז שנזכה גם אנחנו יוצא אלה.